ביחס למציאות הנשמה, ראינו מותר האדם מן הבהמה עין, שבעצם האדם הוא כדמות בהמה, כל כולו בעצם מציאות של קשרים כימיים, כל מיני פעילויות מכניות שיסודם הוא בגרעין האופי הבהמי, הקיומי, החד פעמי, כן, הקלה וכולי. זה הדעה אחת. ויש דעה אחרת, יש דעה אחרת שהיא קצת מרוממת אומנם את האדם, אבל עדיין משאירה אותו בגנות גדולה מאוד. הקטע האחרת יש, כן? אפילו הוא אומר שאיזו פניהם יותר. זאת אומרת, אפילו יותר חמור מההנחה הראשונה של מותר האדם מן הבהמה, עין. כן? איך הם רואים את היחס בין הנשמה לגוף? וקטע אחרת יש, האיזו פניהם יותר. כן? האיזו פניהם יותר, כלומר, האזת פנים זה תמיד, מה זה עזות פנים? עזות פנים זה להעיז, כן, מי נקרא עזי פנים? הנמר הוא עז פנים, יוון, כן, הסמל שלה, כפי שנראתה בחלום, בנבואת יחזקאל, אם אני טועה, בנבואת דניאל, סליחה, יוון נראתה כנמר, על שם עזות. מה הייתה עזותה של יוון? היכולת להיכנס לתוך בית המקדש, ולפרוט שם פרצות, להציע אישה, להציע פרוצה על גבי ספר תורה, לקרוא את הפרוכת עם הסכין, כן, וכן הלאה. זאת אומרת, העזות היא תמיד נמדדת לפי אותה עמידה שאדם מרים ידו בקודש הפנימי. זה נקרא עזות. עזות פנים, עזות פנים. שאדם מועז כנגד פנימיותו, כנגד פנימיות המציאות. כן? שהוא אומר דברים ביחס לאלוקות, או שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא רם בשמיים ולא מתגלה, זו גם עזות, בעצם לנתק את הבורא מבריאתו, ולהניח את הבריאה הזו ליד המקרה, כן? וגם לבוא ולומר, הקדוש ברוך הוא אמנם מתייחס למציאות, אבל הוא לא מסוגל להנהיג אותה, כן? הנהגתו את המציאות יצא מכלל שליטה, הכל הולך בכיוון המדרון, יש לי עצה טובה יותר, אני יכול להציע לו עצות, אני נבון לא פחות ממנו, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, זה גם סוג של עזות. והנה פה יש פה עוד עזות, עוד איזה ניסיון לקבוע, כן? אותם הקט הזו, כן? עוד ניסיון לקבוע את יחסם לאלוקות, או לנשמה, כן? מקומה של הנשמה במציאות. מה אומרים הקט הזו? יש אחרת, העיזו פניהם יותר, ואמרו, כן? שימו לב, אמרו זה כבר הגד פילוסופי, כן? הוי, האומרים לטוב רע, ולרע טוב, למר מתוק, כן? ולמתוק מר, לאור חושך, חושך אור. הוי, האומרים. למה זה נאמר דווקא האומרים? מה זה האמירה הזו? האמירה הזו זה סימן שכבר זה הגיע לכלל שניסוח פילוסופי, אידיאולוגיה. זה נקרא אומרים. כן? יש עוד דוגמאות שאני לא זוכר אותם כרגע, הביטוי אומרים, כן? אמרו, לכו ונלכה נירש, נירש נאות יעקב. האמירה היא בעצם ביטוי, כן? לאיזשהו מסקנה, איזשהו הגד מסקנתי ביחס לתפיסת המציאות, הגד מסקנתי שראוי להיחקק בספר החוקים שלהם, כן? זו תפיסת עולם, זו השקפה כביכול מבוססת. כן? כאילו מדעית, פסדו מדעית כזו, דמיונית, אבל אצלם זה נחשב למשהו, כן? לאמירה מחוכמת, הגיונית. הם לא תולים את זה בדמיון, כדי שאנחנו נוכל באמת לשווק את השקפת, את רצונותינו, עדיף שתמיד אנחנו ניקח את הרצון ממדרגת דמיון למדרגת שכל. ככל שאנחנו נוכל יותר לנסח את זה בצורה שכלית, יש לנו סיכוי שדמיונותינו יתקבלו וישווקו יותר. אגב, זו נטייה ספונטנית ואפילו לא מודעת של בני אדם לשווק את הרצונות שלהם בצורה של הסברה. כן? אפילו לא מודעת. אני לא אומר שזה לא יכול להיות למודע. כן? עכשיו אנחנו הצגנו את הצד ההגיוני שבזה. כל מי שומע את מה שאנחנו אומרים פה וירצה לשווק את דעתו, מן הסתם, אשמח מה שאמרנו כאן, הוא ישתדל לבסס את זה בצורה שכלית. אבל זה מאוד מעניין, ככה זה עובד בדרך כלל. כן? יש לנו הרבה דוגמאות לזה, גם אומות העולם וגם ישראל. שאול המלך, כן? אנחנו יודעים איך הוא מגיב כאשר הנביא בא ואומר לו, לא יקימות הדבר השם, ביחס לאגג, מלך המלאק, איך שאול, כן, מתחיל לתרץ את עצמו, ומתהר את המעשה בכאן, ב-150 טעמים, כן, מפסוקי תורה מפורשים, ממש, כן, מה לעשות? עד שאמרו חזל, שדוד, למרות שחטא פעמיים, פעם אחת בחטא בת שבע, פעם אחת במניין בית בני ישראל שלא לצורך, למרות שחטא פעמיים, לא עלתה לו המלכות, כלומר, לא הסתלקה ממנו. ושאול באחת ועלתה לו. למה שאול, בגלל חטא אחד, כן, כבר עלתה, הסתלקה המלכות, כי הוא לא הודה בחטאו. מה שאין גן דוד, שהוא אמר, חטאתי, חטאתי. חרץ משפטו, חטאתי. כן? אבל, דרך כלל, כך זה עובד, הזקת האחרת הזו, העיזו פניהם יותר, כן? אגב, פה, שימו לב בדיבורו, למעשה הוא קורא להשקפה שלהם עזות פנים ותו לא. אבל הם, כדי לרקח את עזות הפנים, כדי לרקח את הרושם השלילי של העזות, אז לא, אנחנו נגד הקדוש ברוך הוא, כן? גם אנשי דור המבול, הדור הפלגה, הם לא גדפו וחרפו את הקדוש ברוך הוא. הם, כן? ויהיו ותהיה הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אמרו חזל, אל תאמר אחדים אלא חדים, שדיברו נגד בורא עולם, אבל הם אמרו את זה בדברים חדים, בדברים מאוד מדויקים, מאוד אסתטיים, כביכול סטרילים, מתקבלים על הדעת. ואם כל אחד מאיתנו, כן? אני חושב שכל אחד מאיתנו, אם הוא היה בתוך העדה של המרגלים, כן, שיוצא יחד עם אותה, אותה חבורה מופלאה לרגל את הארץ, אני חושב שכל אחד מאיתנו שהיה שם לא היה יכול לעמוד בצד המרגלים. לא יכול היה לעמוד בצד המרגלים. אנחנו רואים כמה תפילות היה צריך להתפלל על הושע בן נון כדי שינצל מהצד מרגלים. משה רבינו הוסיף לו יוד, כן? יא, יושיעך מהצד מרגלים. זה לא דבר פשוט לעמוד בצד המרגלים. הצד מרגלים ביסודה, בפנים, בפנים, שמה, בפנים, בגרעין הפנימי של החטא הזה, הייתה שם גאווה פשוטה. אבל אותה גאווה פשוטה, אותו חוסר מוכנות להיכנס לארץ, כי שם משתנים התפקידים, ההנהגה משתנה, מנהיגי המדבר זה לא מנהיגי ארץ ישראל, יש מנהיגות של תקופה ניסית, מנהיגות של תקופה של פי דרך הטבע יותר, של דברים צומחים מלמטה. הם ידעו שמקומם לא מובטח. בפנים, בגרעין הפנימי, גאווה, כבוד. כלפי חוץ זה שובק. בדעות כל כך כאלה עדינות בסברות, עד כדי כך שהיה צריך להוסיף לישוע את היוד הקטנה הזו, שלפי דברי חזל, כן, היא מרמזת על יוד החוכמה. היה צריך לחמש אותו בחוכמה עילאית, כדי שיוכל להתבונן פנימה אל עומק הצטם, ולהבין שהמילים היפות האלה הם רק ריפוד וכיסוי לשורש פורה ראש ולענה של רדיפת כבוד, של גאווה, של דיבת הארץ, של חוסר אמונה, עד כדי כך, תראו איזה דברים קשים שהיו שם. כל זה היה מוסווה בתורה שלימה. תורה שלימה. עד כדי כך. וישוע בן נון, כן, הוא, כן, אז אומר שם התרגום, תרגום יונתן, אז על הפסוק הזה, כן? ויקרא את שם הושע, יהושע, על הפסוק הזה, אומר תרגום יונתן, אומר, קד חמה משה, ענוותנותי דהושע, קרא שמו ישוע. כאשר ראה את ענוותנותו, קרא את שמו ישוע. ענוותנותו של הושע, הייתה בקלות יכולה להגיע למצב כזה, להביא אותו למצב כזה שהוא מבטל לדעתו, בפני עשרת החכמים הגדולים האלו. שזה משפט הענווה. בכלל להיות פתוח לדברי הזולת. כל שכן שהזולת הוא חכם ממך, אנחנו יודעים שהם היו אנשים מאוד חכמים, חכמים וצדיקים בהתחלה, כן? זה לא סתם אנשים היו, כן? אנשים מאוד מאוד חכמים, והושע בן נון, הוא היה מבטל את עצמו בקלי קלות לדעתם. מה עשה משה רבינו? הוא חימש את הענווה שלו בגבורה, באמצעות החוכמה. כלומר, אתה ענב, אבל אתה ענב רק לאמת. אני אתן לך חוכמה כדי שתדע בפני מה להיפתח. וכאשר הם יגידו את דעתם הנפלאה והמחוכמת, וכל אחד ישלים את דברי חברו ויעמיק אותם, וכל העשרה אלו יציבו לפניך תפיסת עולם מושלמת כמעט. ומי שרוצה לראות את הסברות של דור של המרגלים, שילך לשם שמואל, לראות את בפירוש שם שמואל של האדמור, מסכת שוב רבי שמואל ברנשטיין. איך הוא מסביר בפרשת שלח לך. שלח לך, כן. פרשת שלח. איך הוא מסביר את חטא המרגלים? איזה סברות שהיה להם. אני בעצם לא מציע לכם לקרוא את זה, כי יכול להיות שאתם תישארו בקושייה ולא תוכלו לתרץ אותה. זה לא כדאי. לפעמים השאלות הן יותר טובות מהתשובות, אתם יודעים. אם רואים שהם מסתכלים על הסברות של המרגלים, למה הם הציעו דיבת הארץ, אני לא בטוח שאנחנו נוכל לתרץ את זה. אגב, גם השם ישמואל, אחרי שהוא מסביר את הסברה שלהם, הוא נותן תשובה. אבל התשובה היא, מי שלא מבין את עומק התשובה יכול להישאר עם הקושייה בלי התירוץ. אז הוא אומר, וזה חטא כנגד תורה שבעל פה, ואמונת חכמים. טוב, מה חטא? אבל לא נימקת למה הם טועים. זאת אומרת, הסברת אותם כל כך יפה. הקושייה היא כל כך נפלאה. וואלה, אני ממש נמשך לדברים של המרגלים. תשמע, הם רצו בעצם שלא ניכנס לארץ כדי שמשה לא ימות. כי אם נכנסים לארץ כבר ברור שמשה מת, נכון? אז בוא נשאיר את משה רבנו יחד איתנו. אז לא ניכנס לארץ. כל עוד לא ניכנס, משה איתנו. משה יהיה איתנו, נוכל ללמוד עוד, להתפתח. ניכנס לארץ, תתחיל לנגיעה אחרת. נאבד את משה רבנו, לאבד את הדבר הנפלא הזה. שוב, אבל זה לא הכל, זה רק ההנחה הראשונה. אז זה בונים שם, זה לא יומן. בסוף הוא אומר, והם היו צריכים לבטל דעתם לדבר השם. הלא נעלה, כן, בסדר. כן. וירשתם אותה וכו' וכו'. היו צריכים לבטל את דעתם בפני הציווי אלוקי. בסדר, הכל טוב יפה, מחיאות כפיים. אבל הסברה שלהם היא אדירה. אז אתה מעמיד את זה על אמונה פשוטה. כמה שהסברה יפה וכמה שהיא נפלאה, אבל יש פה אמונה פשוטה. בסדר. אגב, תשובה נהדרת. אבל לפעמים אנחנו משתכנים יותר מדברי הגיון וטעם כאילו של המרגלים. כי אנחנו גם בנויים על איזה הגיון, כן? אנחנו גם, המחשיבה שלנו בנויה על איזשהו הגיון שלא תמיד הוא הגיון אמוני. לא תמיד הוא הגיון אמוני. הוא בנוי על חוקים אחרים. אדרבה, האמונה נראית לנו חסרת טעם לפעמים. חסרת טעם, כן? כאילו לא מתמודדת, כאילו מרחפת מעל הדברים. זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. בכל אופן, משה רבנו חימש אותו ביוד הקטנה, כדי שיוכל באמת לבלוש ולפלוש ולזכור את שורש עצתם ולגלות את השורש פורו של הענה של כבוד, גאווה וחוסר אמונה. אז הדברים האלו ידועים, פורסמים, כן? לא חסר דוגמאות לזה גם בימינו, צריכים כל כך רחוק, 3,000 שנה אחורה. יותר מ-3,000 שנה, כן? כמובן. 4,000 שנה בערך. ברוך אתה, אדוני, אלוהים לך העולם, שהכל יעברו. כן. אז אמרנו, כת אחרת יש, היזו פניהם יותר. ואמרו, שהנפשות כולן אינם דברים עצמיים העומדים בעצמם. אבל מתאבים על ידי התחברות חלקי גופיהם. זה מבוסס, כן? קודם כל, מה הוא אומר כאן? סליחה, בחילה, אני צריך ללמור את זה עד הנקודה, כן? אמרו שהנפשות כולם אינם דברים עצמיים, העומדים בעצמם, אבל מתאבים על ידי התחברות חלקי גופיהם. ובהיפרד החיבור הזה, לא תישאר מן הנפש מאומה. כמו הבית, זה לוקח, כן, כנראה מהמערה, לדוגמה שמובד בנצח ישראל, ממש בהקדמת נצח ישראל, כמו הבית שמקבל צורתו על ידי התחברות החומרים שנבנה מהם. ובפרדם אין עוד בית. בעצם, אין מציאות רוחנית בלתי תלויה. במים אחרות, כל דבר מתהווה. החיים עצמם מתהווים, כן? החיים שאנחנו חיים, כן? הם בעצם החיים. אין חיים קודמים להם. הם השורש. שאדם חי, עיניו רואות. שאדם מת, עיניו לא רואות, וגם שום דבר אחר לא ממשיך לראות. אין יסוד רוחני שלגביו נכון להגיד שהוא הרואה. מאיתך מקור חיים, ובאורך נראה אור. זאת אומרת, הפסוק הזה מה בעצם אומר? החיים שלנו יונקים מחיים עצמיים עליונים מופשטים. מאיתך מקור חיים, ובאורך נראה אור. העין היא מכשיר שבנוי במדויק כדי לקלוט קרני אור ולהחזיר אותם בצורה של ראייה. אבל מהו הגורם לראייה? האור. לא העין גורמת את האור, אלא האור גורם לעין שתראה. זה דבר פשוט. הם טענו לא. המציאות הרוחנית של האדם זו מציאות שמתאפשרת רק בעקבות מציאות הגוף. כשאדם הוא חי, הוא חושב. אבל כשהוא לא חי, הוא לא חושב. ואל תחפש את המחשבה בעולם אחר. היא נעלמה ואיננה, ולא נשאר ממנה זכר. אין מציאות חוץ מהמציאות הפיזית הזו. וכל מציאות היא נגרמת כתוצאה מזה שהאדם הוא חי. אדם חי הוא רואה, אדם חי הוא שומע, אדם מת הוא לא חי, ולא שומע, ולא רואה, ואל תחפש את הכישורים האלו, את הכוחות האלו בעולם אחר. במימד אחר, מעל הגוף. במילים אחרות, אחרי מיטתו של האדם, גם הנשמה מתה. מקרה הבהמה ומקרה האדם אחד הוא, כלשונו של קהלת. אותו הדבר בדיוק. כל שאר הרוח, כל היתרון הרוחני שיש לאדם, כולו הוא תלוי מציאות גופנית. פשוט מאוד. כמו שקווה הנר, אתה מחבא את הנר. לאן הלכה האש? איננה. אין, אל תחפש, היא לא נמצאת בשום מקום. אם הפתילה מחזיקה את האש, יש שמן על הפתילה, מציטים את הפתילה, עכשיו האש אוחזת יפה בפתילה. ברגע שמחבים, הפתילה לא אוחזת באש, האש איננה, היא תלויה בפתילה. הכל תלוי במציאות החומר. מציאות החומר היא קובעת מציאות של כל דבר ודבר. היעדר החומר הוא מסלק את הכל. אין אחרי המיטה שום דבר. כלום. אחרי המיטה, הכל נגמר. אל תצפה לשום שלב אחר. נשמתך לא פותחת פה במסע לעולמות עליונים, לא לגיהנום ולא לגן עדן, וודאי וודאי לא לתחיית המתים ולא לשנות ימות המשיח ולא לקץ הימים ולא לאחרית הימים. כל התקופות האלו שהם בעצם מבטאים את מסלולה של הנשמה מחוץ לגוף, אחרי שהיא יצאה מן הגוף ונתבררה איפה שנתבררה, כן? כל המסע הארוך שלה בעצם בא לידי ביטוי במושגים האלו. זה לא שייך, זה מתחיל פה ונגמר פה, נקודה. כמו שכבר אמרנו פעם, שבית הקברות בלשון היהודית יש כמה ביטויים לבית הקברות: בית קברות, בית אלמין, בית מנוחות ובית החיים. אז אמרנו שכל אחד ואחד מהשמות האלו מבטא שלב אחר במסע של הנשמה. בית הקברות הוא מציין את הדבר הנראה לעינינו שקוברים את הגוף, כן? זה באמת הפעולה הנראית לעין האדם. אחרי זה כל ביטוי ביטוי, בית מנוחה, מה זה מנוח, בית מנוחות? בית מנוחות זה, כן, זה בעיקר מנוחת, כן? מנוחת הנשמה, כן? בית אלמין זה הבית שבו אמנם קוברים את הגוף, אבל הנשמה הולכת לעולמות עליונים, זה נקרא אלמין, כן? ובית החיים זה מבטא את השלב שבו הנשמה תחזור לגוף, ואז תהיה תחיית המתים. אז למרות שזה נקרא בית קברות, זה גם נקרא בית החיים, כן? יש כאלה אומרים שזה נקרא בית החיים, כי כל החיים בסופו של דבר מגיעים אליו. אבל במובן העמוק זה נקרא בית החיים, כי פה נעשה את הקבורה, ומפה גם נתעורר לחיים מחדש. שיושלם המעגל הזה. קבורה, עליית נשמה, בירור וחזרת הנשמה לגוף. כן? זה המסע. פה יש הכחשה מוחלטת של הדבר הזה. נחזור למילים, עוד פעם זה יותר מובן כנראה עכשיו. ואמרו שהנפשות כולם אינם דברים עצמיים, בלתי תלויים, העומדים בעצמם. אבל מתאבים, אלא מתאבים, על ידי ההתחברות של חלקי גופיהם. ובהיפרד החיבור הזה, לא תישאר מן הנפש מאומה. כמו הבית שמקבל צורתו, על ידי התחברות החומרים שנבנה מהם, כן? שמו של הבית הוא תלוי בהצטרפות חלקי העץ אילו לאילו. ברגע שחלקי העץ לא מחוברים עוד, גם השם בית נעלם ואיננו. ובהיפרדם אין עוד בית. ומלבד שדברי החטאים האלה בנפשותם זרים לדעת האדם, חוץ מזה שזה דבר לא הגיוני לבוא ולומר שדבר רוחני הוא בעצם דבר שיורד שעולה יחד עם הגוף. הרי זה שני בחינות נפרדות. זה שני בחינות שונות לחלוטין. זה שני איכויות אחרות לגמרי. איך זה יכול להיות? זה זר לדעת האדם שמימד רוחני בעצם יחלה כשהגוף קלה. מה זה שייך? אחורה זה לא שייך. זה זר לדעת האדם, בגיון פשוט. לא מדובר על אמונה כאן. זה זר לדעת האדם. ומלבד שדברי החטאים האלה בנפשותם זרים לדעת האדם, כבר הכריעו רבים מחכמי בני עמנו ורבים מחכמי העמים, הפך הדבר במופתים מדעיים. היום הצטרפו לזה כל מיני גילויים מעולם אחר, כל מיני מוות קליני, כל מיני, יש פה מספיק ראיות על הדברים האלו, כן? גלגולים, נשמות שחזרו להיות בגוף חדש, כן? זוכרים את מקור מגוריהם, אחרי שמתו וחזרו, פתאום נולד איזה בן אדם, פתאום יודע, הוא בן 10-12, פתאום הוא רוצה ללכת, אני יודע, להודו. מה אתה רוצה בהודו לעשות? הבית שלי שם, איזה בית? אתה נולדת בגדרה, אתה רוצה ללכת להודו? מה אתה יכול? לא, הבית שלי הוא שם, אני יכול להראות לכם בדיוק איפה הבית שלי. שם, בכפר הזה והזה, שכנים, זה פלוני אלמוני, הולכים, רואים שזה אמיתי. גלגול, הנשמה הזו חזרה לגוף, זוכרת את ההיסטוריה הקודמת שלה, היא מתחילה לשוטט בעולם הזה, כן? לחפש את המקומות שבו הייתה, וגלגול הקדם. המון המון סיפורים הזה, המון סיפורים. הנשמה נשארה. זה לא מסתדר, זה בדיוק, זה מה שהוא אומר, זה מכחיש אותם. כן, כבר הכריעו רבים מחכמי בני עמנו, חכמים אמיתיים שמסתכלים על המציאות באמת. כן, מה זה חכם אמיתי? חכם אמיתי זה חכם שמסתכל על המציאות כמות שהיא, בצורה אובייקטיבית. כן, מה זה חכם שהוא לא אמיתי? שהוא מסיק את המסקנות, כן, לפי התאוות והרצונות שלו. למה אותם אנשים מעדיפים להאמין שאין, או לחשוב שאין שמה? כי זה נוח יותר, לחשוב שהעולם הזה לבדו הוא קיים, ואז אין לי שום נקיפות מצפון הזה שמתנהג כך או אחר, אני חוץ מה שמתחשק לי, יכול בשעתו כי בחר נמות ממילא, אני מסמן לי את גבולות המציאות שלי רק בתוך העולם הזה. אין איזה מציאות אחרת שהיא מאיימת עליי ודורשת מני, כמו שאנחנו ראינו כבר ונראה בהמשך, אין איזה מציאות נשמתית שכל הזמן תופחת על פניי ואומרת לי גדל, תתעלה. אין מציאות כזה בכלל. לא מטריד אותי. מה, אני צריך להיות בתוך המתח הנורא הזה? אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. הבינוניות הזו, כן, כמו שמופיע בספר התניה, כן, כגון אנה, בינוני אנה, כן, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. איזה מתח פנימי שזה יוצר בתוכנו. זה כף הקלע שאין כדוגמתה. כל מי שחי בתוך כף הקלע הזו, מוכן לסבול את המלחמה הפנימית הזו, של והתרוצצו הבנים בקרבה, ותומר, למה זה אנוכי? המציאות מבין היטב איזה מחיר במרכאות משלמים על ההכרה, כן, בכך שיש לנו מציאות רוחנית בתוכנו. זה לא פשוט לחיות עם התינוק הבועט הזה, עם הנשמה הזו בפנים. היא בועטת, והיא מוחה, והיא טובעת את אלבונה, ואנחנו מרגישים וסופגים את כל הדברים בתוכנו. מרגישים לא טוב עם דיבורים שאנחנו מדברים, עם התנהגויות. למה אני לא מרגיש טוב אף פעם? לכל הרוחות, אני כבר רוצה להרגיש פעם טוב. אני עושה ככה, לא מרגיש טוב. מגיע הביתה, הרגשה של ריקנות. כאילו, מה קורה פה? לא יכול להרגיש טוב עם מה שאני עושה? אני לא יודע אפילו מי גורם לי את זה. לא יודע מי גורם לי את כל מצבי הרוח האלה. זו הנשמה. היא לא נתן מנוחה. זה כל כך מפתה להיפטר מנה. זה כל כך מפתה להתנקש בה. כן? בכוח הזה. שלא יודע רחם. אל קנו ונקום. כן? ונוקם. זה קשה מאוד. היא מאוד נקמנית. היא מאוד תובנית. זה כמו איזה... להבדיל לפי הבדלות. כמו איזה תינוק רעב. הוא יצרח שעתיים. הוא ינצח את... לא יודע איזה הורים. הכי חזקים בעולם. הוא ינצח. הוא מנצח אותם. שעתיים. הוא מתיש את כולה. בסוף מה אין ברירה, סוגרים אותה באיזה חדר, שלא נשמע אותה ולא שום דבר. כן? אבל הוא מנצח, לא יעזור שום דבר. כל הורה אוכל נצח. יש פה תביעה חד משמעית שלא יודעת פשרה, שלא יודעת חולשה, שלא יודעת ויתור. היא באה מעצם החיים. מה הפלא שיש ניסיון להתנקש, כן? באותו מימד פנימי רוחני. ואז מתחילים למצוא כל מיני הסברים כאלה ואחרים, ומחפשים קבוצות תמיכה, וקאט, ומאמינים, וחסידים, מרימים דגל, מושכים את כל עולם, נמרוד. למה נקרא שמו נמרוד? שמרד במקום. כן, איש צייד, למה נקרא איש צייד? שהיה צד את הבריות בפיו, מנסח כל מיני פילוסופיות של כפירה בשם יתברך. המוני מאמינים היו לו. מיליונים הלכו אחרי נמרוד. זה נוח להם. למה אתם חושבים שאנשים אוהבים ליצנות? למה אוהבים ליצנות? כי הליצן הוא ממוטט את היסודות של המוסר, ואנשים קשה להם ממוסר, קשה להם מאוד. מה הפלא שאנשים אוהבים בידור? מה הפלא? אפשר להתלצץ על החיים, אפשר להתלצץ על פלוני, על אלמוני, על ערכים, על ציונות, על ארץ ישראל שלמה, על המסגולה, על תהיה צדיק, תהיה... עזב את כל זה בחייך, תהיה צדיק, צורה לחיים הצדיקות שלך בחייך, תהיה לחיות. הבידור הזה, אחד היסודות שלו, זה חץ המוות שהוא שולח בערכי החיים. לכן אמרו חז"ל, כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות על עבודה זרה. כל ליצנות זה פגיעה אנושה באחד מהערכים שהקדוש ברוך הוא שם בעולמו. וכל ערך שיש בעולם, תפקידו זה לרומם את אותו נברא שנברא עם הערך הזה. כשאנחנו פוגעים בערך, אנחנו פוגעים ביסוד הקיומי הסגולי של הדבר. אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. צריך מאוד להיזהר מליצנות. ודוד המלך שקרת את כנף מעילו של שאול, למרות שבזה הוא רצה לרמז לשאול שיכול היה להרוג אותו. אבל הוא לא הרג אותו, מכיוון שהוא משיח השם. והוא לא רוצה לפגוע, רק רצה להראות לו שהוא יכול היה ולא עשה. תפסיק לרדוף אחריי. הוא רצה לרמז לו שיכול היה להרוג ולא הרג. מה הוא עשה? קרת את כנף מעילו. אמרו חז"ל שעל זה שהוא קרת את כנף מעילו, על הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא יניש אותו, שנאמר, ודוד המלך זקן בא בימים, ולא ייחם לו. הוא סבל מקור. כן? והביאו נערה סוכנת, אבישג שמה, כן? חיממה אותו. לא היה לו חם. למה? מכיוון שהוא פגע בבגד. הוא פגע בערך הזה שהוא מאפשר לאדם, בשעה שקר לו, בימים האחרונים אני מרגיש את זה היטב, במיוחד בית אל, אתה יוצא החוצה על פני הכדור הזה, כן, הכוכב הזה, כן, שמשוטט בין כל הגלקסיות, אתה מרגיש קצת קר, זה לא נוח, ברוך השם, אנחנו פה בכדור הארץ, איך שעוד אפשר להתקיים, יש בכלל כוכבים, ששם זה 500 מתחת לאפס, זה קצת עושים ככה עם המעיל ומתגוננים, כן. פתאום התחלתי ממש להריך את המעיל, אני לא, איזה יופי, אני עושה ככה, חם לי, זה כיף, זה יופי, כן, תענוג. אתה יכול אחרי זה לבזות את המעיל שלך? אחרי שהערך הזה קורן ממנו ומגן עליך ומעודד אותך ושומר עליך, אתה יכול עד לפגוע בבגן? מה זה? ולא ייחם לו. עד די כך.
אפשר להגיד שבעצם זה כל מקום שיש פגיעה בערכים?
בהגדרה כללית? בכל מקום שיש פגיעה בערך מוסף. בערך מוסף שהוא מציג את אותו נברא, כן? גבוה יותר מהמציאות החיצונית שלו. כן? תן לאכול בשביל הטעם. לא, אכילה צריכה להיות למטרה. תעזוב אותך מטרה. זאת אומרת, הוא לא נותן למטרה יותר עמוקה של האכילה להתגלות. הליצן הוא פוגע בערך היותר עמוק שיש בפעולה. הוא רוצה להשאיר את הפעולה הזו רק על רמת הנאה וערך נמוך גשמי. זהו, זה עניין של ליצנים. עכשיו, יש כל מיני סוגים של ליצנים. יש ליצנים שהם מסכימים דווקא עם טעם המאכל. יש ליצנים שהם אוכלים בשביל בריאות הגוף. יוון, ספורט. זה גם ליצנות, כן? להתלוצץ בעצם על המימד הנשמתי, ולהגיד שהמציאות זה רק גוף אתלטי, משולש, ספרטני וכולי, כן? כל ליצן, כן? סוגי ליצנים. יש ליצנים, כן? כל קט וקט של ליצנים היא מכחישה מציאות ערכית אחרת. כן? ההכחשה היסודית זה ההכחשה של שם השם. מי השם אשר ישמע בקולו, ואת ישראל לא השלח. פרעה בעצם אומר, אני מכחיש את שני ערכי היסודות, שני ערכי המציאות היסודיים. שניים שם אחד. אני מכחיש מציאות השם, מי השם אשר ישמע בקולו, ואני מכחיש את הגילוי שלו, שזה עם ישראל. מי השם אשר ישמע בקולו, ואת ישראל לא השלח. כן? חז"ל אומרים, שבאמת פרעה הוא הליצן שעליו מרמז שלמה המלך. כן? לץ תקה ופתי תארים, רשי שם אומר, מי זה הלץ? זה פרעו ועמלק. לא זכור לי שמענו פעם בדיחה טובה, לא מפרעו ולא ממלק, אלא כוונתו של רשי לבוא ולומר, אלו שני הליצנים שמכחישים את מציאות השם וסגולת ישראל. אין לך ליצנות גדולה מזו. אין ליצנות גדולה מזו. גם פה, הנחת היסוד הזה, היא חותרת תחת כיסא הכבוד של האדם, תחת כיסא הכבוד של המציאות, שזה מציאות השם יתברך, כן? הנצח, האלמותיות וכו'. זה הכוונה שלהם פה. והם שרתים בזה הרבה הרבה אנשים. הרבה אנשים שרתים בזה. הרבה אנשים מצפים למוצא פיהם. כן, הנה, מה אתה חושב שרק אני אומר שאין עולם הבא? תראה גם החכם הזה אמר. תראה מה כתוב בספר. או, מה כתוב? זה החברה האלו. אלו החברה האלו. כן. כן.
אני לא יודע אם הדיון הוא רק על העניין של העולם הבא, אבל נגיד, יש לנו את הנושא של חשיבות החוצפה. חשיבות לפעמים כאילו זה טוב שאתה מבין שיש פה משהו שהוא נחות, שמזלזלים במשהו קיים שהוא כביכול בקדושה. להיות שפוף, להיות זה. ואתה מנסה להעלות את זה. כאילו, כמו שהרב מדבר במעמד הדור, שהדור הזה הוא נעלי יותר.
כן, אבל זה חוצפה מסוג אחר. זה חוצפה מסוג אחר, אם כי, זאת אומרת, ביסוד, בגרעין הפנימי שלה, חוצפה יסגה, בגרעין הפנימי שלה, היא חוצפה אמונית, שיסודה הוא באמונה. אבל בצורת הביטוי החיצונית שלה, היא מתבטאת בצורה קשה של רמיסת הקודשים, זה לשונו של הרב קוק. למרות שהם רומסים את הקודשים, למרות זאת, שאנחנו יורדים פנימה לעומק המניע של החוצפה הזו, אנחנו מגלים שיסודה הוא בקודש, כן? כלשונו של הרב באחד המקומות, שאומר שהכופר הגדול ביותר בעם ישראל הוא מאמין גדול יותר מהמאמין הגדול שבאומות העולם. כן? הכופר גדול ביותר. כן? שהכפירה בשורשה היא בעצם חוסר נחת פנימית ממושגי המציאות המצומצמים. כן? ויש פה מחאה נמרצת שבאה לשבור את מושגי המציאות המצומצמים, ולפעמים שפוגעים במושגים המצומצמים, גם פוגעים בדברים טובים. זאת אומרת, שאתה לועג לנרות השבת, או שאתה לועג לסוכה, או שאתה לועג לתפילים, אז אתה, כי אתה לא מבין מה זה תפילים, אתה חושב שזה סתם איזה מכשיר קשר, אתה רוצה להבין מה זה. אבל אם יבוא איזה, אני יודע, יסבירו לך בעומק את המצווה הזאת, יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. הוא מצפה להבנה עמוקה. כן? רואים את זה היום. כן? לא יודע כמה מכם חוויתם ביורים כאלה מול אנשים שכביכול מכנים אותם חילונים. אבל שבאים, הם מדברים דברים עמוקים, אנשים כאלו, הם בהלם. הם פשוט בהלם. פעם יצא לי ללמוד תללי אורות, כן? באיזה טעם המצווה של שעטנז ושל בשר בחלב, כן? מופיע במאמרי הראייה, טעמי המצוות. אז יצא לי ללמוד עם זה מישהו, כן? מכנה את עצמם לא דתי, היינו ככה משמרת לילה בין 12 ל-6 בבוקר, ולמדנו את המאמר הזה. אז הוא אומר לי בסוף הלימוד, תגיד לי, זה יהדות? אמרתי לו, כן, זה היהדות. אני מעולם לא שמעתי הסבר כזה. אמרתי לו, תכיר, זה הרב קוק. מה, באמת? מה, גם דברים כאלה אומרים ביהדות? הוא לא האמין שהיהדות יכולה בכלל להיראות בפנים כאלו. אמרתי, זה הדברים שאנחנו לומדים בוקר בדרם. אמרתי לו, מותק שלי, אתה חושב, תראה, אתה חושב, ניסים קוראים לו. כן. אתה חושב שאני הייתי חוזר בתשובה אם לא הייתה הסברים האלו? אין סיכוי שאתי חוזר בתשובה אם לא הייתי מוצא את הסברים האלו. תאמין לי, לפני שחזרתי בתשובה, כך התייחסתי לדברים, בדיוק כמו שאתה מתייחס. בכל הזדמנות ששמעתי על התורה, כל הזדמנות שקראתי פסוקים בתורה, כן, כך התייחסתי לזה. הרושם החיצוני, כפי שרואים בתקשורת, כפי ששומעים, כך התייחסתי. כשאני פגשתי את הרב תשובה, כך אמרתי לו, מסתכלתי איך הרב מסתכל, הרב קוק, כן? זה שכתב את הספר הזה, מאמרי הראייה, שראיתי איך הוא מתייחס לנפש האדם, איך הוא מתייחס למושג תשובה, אמרתי, את זה חיפשתי. זה בדיוק הסיבה שבגללה אני סובל, שלא מצאתי את זה. הסיבה שאני סובל כל כך, זה בגלל שלא שמעתי את הדברים האלו. עכשיו, אני לא יודע אם הייתי יכול לשמוע את זה שנה לפני, או שנתיים לפני, זה עניין של הכשר נפשי גם. אבל הדברים שאני פגשתי ברב קוק, זה בדיוק ענה לציפיות הפנימיות הבלתי מודעות שלי. אבל עד שלא שמעתי את הדברים האלו, אני סבלתי. הוריי סבלו, מוריי סבלו, מפקדיי בצבא סבלו, חבריי סבלו. במערכות יחסים, אפילו בין החברים הטובים ביותר, היו צריכים לסבול את המצבי רוח שלי. מצבי רוח קשים, של נער עברי בוכה. בוכה, בוכה, בוכה. זה קשה לסבול בן אדם כזה. זה לא פשוט לסבול בן אדם כזה שמחפש ומחפש ומלא סבל ויסורים פנימיים. עד שלא פגשתי את הרב קוק, כן? כך אמרתי לו. זה היה בשעות הקטנות של הלילה, ככה סביבות 2-3. כן, יהודי יקר מהיישוב אלון. אני זוכר עד היום, זה היה לפני הרבה שעות, שנים זה היה כבר. מותק של בחור, כן. מה אתה אומר?
סיטואציה קשה, להאמין ולא לדעת שאתה מאמין. כן,
להבין ולא יודע שאתה מאמין. אתה בועט ואתה חושב שאתה בועט כי אתה שונא את התורה, אתה לא שונא את זה, אתה מת על התורה. אבל לא על התורה הזו, לא על כפי שהיא נשמעת לך, כן.
נשמה דורשת כאילו?
מה, כן, נשמה דורשת גודל, הבו גודל אלוקינו. במיוחד בדור הזה. הנשמות של הדור הזה הן נשמות מאוד מאוד כלליות. הן רוצות את כל ההסברים ואת כל הנימוקים בצורה הכללית דווקא, לא ביידישקייט פשוט, לא באיזה כל מיני וורטים כאלו של איזה הסברים מקומיים כאלו, איזה נחת רוח מקומית קטנה של אנש, אנשי שלומנו, אנחנו, אתם. זה לא הולך, זה לא הולך. רוצים דווקא את המבט הכללי, רוצים דווקא את החלון הזה, שממנו המציאות נשקפת בצורה הכי אורגנית. לעזור, שום דבר אסור שיהיה מנותק. כן? אסור שעם ישראל יהיה מנותק מעמים אחרים, ועם ישראל בתוכו צריך להיות מחובר ומאוחד. כל דבר שלא נתפס בצורתו הכללית, כל תחליף לכלליות, כל דתיות שמציגה את הדת כדבר מפלגתי, חצרות, כן? לא מקבלים. לא מקבלים. הנשמות האלו שאני מדבר עליהן. יש עדיין בדור שלנו גם נשמות של תקופות מעבר, נשמות שהן עדיין קצת גלותיות, והם משלימים כן עם הלכים פרטיים, נוח להם פרטיות, שמחים בזה אפילו, אין מחאה פנימית כנגד זה. זה נשמות של דור מעבר, זה נשמות שהן עדיין על קצה המדבר, מה שנקרא, כן? בהגיעם לארץ נושבת, זה עדיין על הגדר של ארץ ישראל, מה שנקרא. זה עדיין נשמות מסוג אחר קצת. קצת זה יסחוב אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם כרגע לפחות. אבל אם אתה פה, כנראה שאתה מהסוג האחר. כן, אם אתה פה. אם אתה תחת קורת הגג הזו, אז כנראה שאתה מסוג אחר. כן. כן, יש שם סוג אחר. שתבינו, זה לא שאם אתם עכשיו תבוא ותרגלו אחריי, כן? אחרי שנגמור פה את השיעור ואלך הביתה, לא תראו אותי מסתער על התפוחי האדמה של אשתי. אני אוכל אותם בתיאבון אדיר כמו מישהו שאוהב לאכול. גם לא נראה ככה, אמנם, אבל אני אוהב את האוכל הטעים של אשתי. זה לא אומר, זה לא אומר שאין תאוות. אבל שאני אוכל את הצלחת בצורה כזו, אני אסבול כזה סבל בפנים. כזה סבל. הנשמה שלי, תיתן לי שתי סטירות כאלה, אחרי זה שעתיים. אני לא יכול להרגיש את זה מתוסכל, עם נקיפות מצפון, שלא הייתי בסדר, להרגיש חוטא. זה הסוג של הנשמה. כן? זה לא ממש לא חוטאים, אבל המחאה החוזרת של הנשמה היא חזקה מאוד. מאוד מאוד חזקה. על גאווה, על, 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 על קנאה, על נקמה, על כל הדברים האלו. זה קיים בתוך הנפש, הנשמה פשוט מענה את הבן אדם. על הדברים האלה. לא נתת לו מנוחה, לא נתת לו להנות מהדברים האלו. כן? הוא לוקח ביס וצועק עד לב השמיים. איי! טעים לו, כאילו? איי! צועק עד לב השמיים. כן? זה הרגשה מאוד קשה. זה נקרא בינוני. זה גורלו של בינוני. זה גורלו של בינוני. וזה כיף. באמת כיף. למרות האיסורים האלה זה כיף. כן? איי, 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 צועקים, אבל זה כיף. כן. אין סיכוי להתקדם אחרת. אין סיכוי להתקדם. אני לא מקנה באותם אנשים שיושבים על זרי הדפנה של הקטנוניות שלהם. לא מקנה בהם. מבסוטים, עושים אידיאולוגיות מהקטנוניות הזו, מהמפלגתיות הזו. כן, מבסוטים עצמם, זו דרך השם, זו דרכה של היהדות. לא מקנה בהם. לא מקנה. בסביבות הרצון הזו, לא מקנה. שמות קטנות. עם תפקיד מסוים. אין תפקיד מסוים בעם ישראל, אבל... כן. התפקיד שלהם הולך ומסתיים. זה ממש... הולך ומסתיים. כן. מי שרוצה לשאול שאלה? כן. טוב, אז בואו נראה עלה, אבל מתאבים את כן. אז יגיע, זו הקאט שטוענים את הטענה הזו, באמת, שמציאות רוחנית היא לא קיימת בפני עצמה כלל וכלל, כן? וכל האפשרות של מציאותה זה רק בשעה שהגוף קיים. נעלם הגוף, נעלמת גם היא. ומלבד שדברי החטאים אלו זרים את הדם, כבר הכריעו רבים מחכמי בני עמנו, ורבים מחכמי העמים, הפך הדבר במופתים הדעיים. הבורים לישרי לב, כמופתי הלימודיות. כן, שמתם לב? הבורים לישרי לב, כן, דווקא. מי שמחפש את האמת, באמת, ולא מתעל את המסקנות, כן, למקומות הרצויים לו מצד גופו, מצד תאוותיו. וגם אנחנו נדבר על זה דברים מעטים מחקר השכל. אגב, אם אנחנו רוצים ליישר את שכלנו, שיהיה שכל מדעי אמיתי באמת, 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 אנחנו צריכים לתרגל את עצמנו במצבים שמשהו מתרחש בניגוד לאינטרס שלנו, אבל אנחנו יודעים שהוא אמיתי. אנחנו יודעים שהוא אמיתי, אבל זה בניגוד לאינטרס שלי. היכולת לוותר, כן, על האינטרס שלי בשביל האמת. היכולת לוותר על האינטרס שלי בשביל האמת. כן? זה אימון, זה תרגול נפשי מצוין, כדי שאדם יוכל להודות על האמת. אני יודע שאני לא צדק בדבר הזה. זה נוח לי מאוד לא להגיד שכבר קיבלתי אתמול את תורי. עכשיו בא מישהו והוא רוצה לקבל את תורו. עכשיו, אף אחד לא יודע שקיבלתי את תורי אתמול. אני יכול עכשיו להגיד שלא קיבלתי את התור שלי אתמול, ואף אחד לא ידע על כך, והכל יהיה בסדר. לא, אתה היית לפניי. אתה היית לפניי בתור. אף אחד לא יודע שהוא היה לפניך. לא, אני מעצמי אומר. פה אני בעצם גובר על הצד הפרטי שלי, ואני מעדיף את הצד הכללי. זה חינוך יוצא מגדר רגיל. מי שמרגיל את עצמו להכריע באופן אמיתי, על פי שיקול דעת אמיתי, שמבוסס על יסודות מוסריים של ואהבת לך כמוך, הוא יוכל גם להגיע למסקנות השכליות האלו בפשטות. כל דבר שהוא יסתכל בו, מיד ידבר לה בשפת האמונה. מיד יציג לפניו את המורכבות הנפלאה של רוח וחומר, ואיך הרוח היא עליונה על החומר, ואיך היא קיימת גם מבלעדיו, אלא שירדה למציאות כדי להחיות אותו, ולעלות אותו איתה לעולמות עליונים, ולהחיות אותו באחרית הימים ותחיית המתים. תרבו מיד יגיע למסקנה מכל דבר ודבר, מכל נמלה, מכל אזוב שבקיר, ודאי שמש, ירח וכוכבים, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. לא תהיה לו שום בעיה. מי מראה הכוכבים? ללכת שלב אחד לפני מי ברא אלה. לא יהיה לו שום קושי. אבל שאדם הוא שקרן, שאדם הוא מעדיף את האינטרס המצומצם והקטן שלו, שאדם הוא מגביר את המציאות הפיזית, האנוכית, האינטרסנטית שלו על חשבון האמת, היסוד הרוחני הולך ושוקע, הולך ונעלם, הולך ומצטמצם, הולך ונעשה אפסי יותר. מה הפלא? שאותו אדם אחרי זה אומר, כשאני מת, הכל מת. ודאי. אם צמצמת את הרוחניות לממדים כאלה עלובים, אם העדפת את השקר על פני האמת, מה הפלא שהאמת היא לא כוכב זורח בשמיים? מה הפלא שהיא לא עומד בפני עצמה? איזה זכות יש לעמוד בפני עצמה? אם החומר שבך מנצח אותה כל הזמן, אם הוא משפיל אותה עד אפר, אז זה פשוט שגם הנשמה יורד לך לקבר. זה ודאי שהיא לא ממשיכה לשום מקום אחר, כי אין לה שום יתרון. אין לה שום יתרון בעיניך. אחרי כל כך הרבה שנים של השפלה, שלקחת את ראש המלך ושמת אותה בתוך בית השימוש, כלשונו של התניא. מה הפלא? שאנחנו מתרגלים אבל לרומם את היסוד הרוחני שבנו, להרגיש אותו, להודות על מציאותו, לטפח אותו, להקשיב לו, ללכת בעקבות הקול הפנימי הזה, לפעול על פיו, אנחנו מכריעים כבר בסוגיה הגדולה של צלם אלוקים. מכריע, הכרעה פשוטה מאוד. אחי, נבראנו בצלם. בלי שום קושי. אז זה תרגולת נדר. ומזדמנים לנו כמה, אגב, כמה פעמים ביום מזדמנים לנו הזדמנויות כאלו פשוטות ביותר, להכריע בין אמת ושקר, ביני לבין זולתי, כן? בין מוסריות לבין אינטרסנטיות, יוצא לנו כמה וכמה פעמים ביום להיקלע למצבים כאלו. מצבים עדינים, לא תמיד הם מורגשים. לצערנו הרע, לפעמים אנחנו מגיבים על אותם מצבים מצד ההרגל. ההרגל שמעדיף ומצדד וטובתנו שלנו חשבון הזולת. מה פתאום שאני אומר כדי להפסיד? אני לא רוצה להפסיד, אני לא אומר. אז זהו, נשאיר את המצב. הרבה פעמים אנחנו פועלים מתוך הרגל, ולא שמים לב שהפסדנו הזדמנות להכריע לטובת האמת. וזה כבר מאוחר מדי. כן? השקר בונה את עצמו בתוכנו, כן? נכנס פנימה, כן? מניח את היסודות שלו, ואנחנו ממשיכים להיבנות בצורה עקומה. צריך לתפוס את ההזדמנויות האלו. לתפוס את ההזדמנויות האלו. כן? זה יכול להיות ביחסי תקשורת, בין חברותות למשל, שלומדים גמרא. ואחד מדבר ומדבר, והוא יודע שהוא דיבר כבר יותר מדי. תן לזולת לדבר. זה שהוא לא מבקש לדבר, זה לא אומר שהוא לא רוצה לדבר. אולי תפתח לו פתח, אם הוא אילם, פתח פיך לאילם. רגע, תראה, דיברתי יותר מדי. זה לא הוגן שאני אדבר כבר 10 דקות, כן? ואתה עוד לא אמרת מילה. אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד על הדברים שאני אמרתי. בוא, תגיד משהו. לא, האמת שאני מסכים איתך, בכל משהו. לא, מה מסכים? אתה יודע מה? בוא, לפחות תחזור לדברים. אם אתה מסכים, אז תחזור לדברים, כדי שאני אראה שבאמת אתה... כן, תחזור לדברים, כן? אבל אל תשב כאן, שותק, דומם, זה... נדבר, זה... זאת אומרת, האכפתיות הזו, הדאגה הזו, היא מטפחת היסוד של צלם אלוקים שבאדם. כן? הרבה דוגמאות. בדוגמאות. יכול להיות בחדר אוכל, יכול להיות בכל מקום, בחדר, המון המון דוגמאות. ומלבד, וגם אנחנו נדבר על זה דברים מועטים במחקר השכל, אבל לפי שקצרה היריעה הזאת מאכילם, כן, לא זה המקום להוכיח את הדברים כעת, כפי שהוא אומר כאן, כן, לכן המחקר הזה עם יתר מחקרים שכליים שנצטרך לחקור עליהם, נשים להם מקום בסוף הקרח הזה. למיתו של דבר, לא זכינו לדברים האלו, לא זכינו לדברים האלו, כן, דומני שהוא לא כתב את זה בסופו של דבר, זה לא נמצא כאן, אולי זה נמצא בספר אחר, אבל פה זה לא נכתב. כן, נשלים להם מקום בסוף הקרח הזה, בקוראם בשם מחקרי לב. זה נקרא מחקרי לב, כי מדומני שהספר הזה לא יצא, ושלכל יותר הוא נמצא בספרייה הלאומית, במיקרופילים, אפשר לראות את זה במיקרופילים, אי אפשר לקחת את הספר הזה אפילו לשולחן שמה, צריך להסתכל על זה במיקרופילים, כן? נדמה לי שהספר הזה נמצא במיקרופילים, את התוספת הזו, שזה לא יצא לאור, כן? אני לא בטוח, אני לא בטוח. על פניו נראה שאם זה היה במיקרופילים, היו כבר מזמן מצרפים את זה לכאן, כמו שבאמת כל מה שיכלו להוסיף, להוציא לאור הוציאו, כמו שאנחנו רואים פה, יש פה תוספות, ייחוד הבורא, אהבת השם, זה דברים שנוספו לספר הזה. לא יודע, יש תחושה שזה לא יצא לאור. הוא לא כתב, לא הספיק לכתוב את זה. כן, בכל אופן, זה נקרא מחקר אלה. והחקירה על מציאות הנפש תמצאי נשם בשם מחקר ראשון. הנה, כבר שם כותרות והכל. אולי זה הלך לאיבוד. כן. יכול להיות. טוב, אנחנו סיימנו את הכוכבית. אנחנו עכשיו ניכנס לפסקה דלת. פסקה דלת שמתחילה המילים, הדבר שאמרנו.
מבחינת השיטה שלו, הספר.
מה השיטה?
מבחינת השיטה שלו, שהוא כתב את הספר, הוא כתב את הדברים הגדולים, והיא העיר עליהם בעצמו?
כן, זה הערות שלו. כן, כדי לא להפריע את רצף הכתיבה, אז הוא שם את זה למטה. כן, בתור נספח נקרא לזה כך, כן? נספח שמאיר את הפסקה יותר, כן? זה נספח. זאת אומרת, זה לא מעכב את המשך הדברים, אגב. זאת אומרת, אם היינו קוראים את זה בלי הכוכבית, לא היינו מרגישים חסרון. אבל עכשיו שקראנו את הכוכבית, ואנחנו חוזרים לפסקה, אנחנו מרגישים שבאנו, חזרנו עם בטן מלאה, כן? במובן החיובי של המילה. חזרנו, כן? חזרנו לפסקה דשנים, יש לנו פה הקדמות מאוד חשובות, שלמות, כן? שיעזרו לנו להבין את ההמשך טוב יותר. כן, רק להזכירכם, נקודת החיבור לכוכבית, כן, הייתה באמת באותו שלב שבו פסקה בעמוד קוף ממזיין, ששם בעצם הוא הסביר את ההבדל שבין נפש האדם נפש הבהמה, והוא במשל אמר לנו שההבדל בין נפש האדם נפש הבהמה הוא כמו ההבדל בין שלושה סוגי חדרים. יש חדר שמואר באור השמש, יש חדר שמואר באור, כן, באור הירח, ויש חדר שמואר באור הנר. כן, אף פי שנאמר לגבי שלושתם שהם מוארים, כן? זה המחנה המשותף. המחנה המשותף, בצד החיצוני, שיורדים לעומק, רואים שאיכויות ההערה הן שונות לחלוטין. כמו כן, גם למרות שהבהמה יש לה פעולות ותפקודים, ויש אפילו בהמות, כן? או בעלי חיים, יש בעלי חיים שהם נבונים כדוגמת הדולפין, כן? על הפילים בכלל, כמו שאמרנו, אומרים שיש להם תקסים דתיים אפילו, יש כל מיני פעולות תמוהות של הפילים, שיש מדענים שטוענים שאלו פולחנים, כן? שהם גובלים בפולחנים רוחניים ממש, אינטואיציות, כל מיני דברים כאלה. כן? למרות כל זאת, זה בבחינת אור ירח בלבד. זה לא אור השמש. דברים נעשים בלא הכרה, צורה אינסטינקטיבית, כן? בלי קשר חי ועמוק, כן? לבורא. זה פשוט תקסים שנעשים מכוח של דחפים ספונטניים. כן? בלי קשר להכרה גבוהה. כן? זה נקרא אור ירח, אור נר. האדם זה אור השמש, הכל נעשה מתוך הכרה, מתוך קשר חי לקדוש ברוך הוא, הכרת רצונו, קיום רצונו, לימוד תורתו, קיום מצוותיו, זה משהו אחר לחלוטין. יש לכם מי שזוכה להכיר את ההבדל. מהנקודה הזו, נכנסנו לכוכבית וכולי, כן? נכנסנו לכוכבית ששם ביארו לנו, כן? שלאור ההבנה של ההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה, לאור ההבנה הזו, נגזר עלינו התנהגות מאוד ייחודית לאדם. ומכיוון שהגזרה הזו קשה לכמה בני אדם, מה הפלא, זה הכוכבית כבר, מה הפלא שנתפתחו שיטות כפרניות ששוללות את התביעה הנשמתית. אבל יכול יותר מוכנים לקבל אותה כמציאות חולפת, שהגוף מתנה את מציאותה. אז אל תיתן לה יתרון גדול כזה, האחד גבה לגור ושפו תשפוט, נשמה חביבה, כן? ביי בינינו, בעל הבית שלך זה הגוף. אל תשחקי אותה כאילו אדבה מאיזה עולם עליון, באת להורות לנו פה דרך בתוך ג'ונגל החיים, יש לך את התשובות לכל דבר, את היודעת, את הקדושה, את התאורה, את הנצחית. ואתה אנחנו רואים שהגוף, אלמלא הגוף לא התקיימת. אנחנו רואים. הגוף הוא קובע, הנה הגוף. הממשות, הממשות. כן? מפה הוא באמת מצב נכון להרחיב קצת בגישות השונות, בתפיסות השונות שיש לגבי העניין הזה. אז אנחנו חוזרים, הנחת היסוד שכולנו מקבלים אותה, בסבר פנים יפות, כן, שבאמת עצם בריאתנו בצלם אלוקים, זה עמוד התורה והמצווה כולה. התורה והמצוות ניתנו, כפי שזה מופיע לפנינו, הם ניתנו רק לבני אדם שנבראו בצלם אלוקים. כל תשטוש, כל עמעום, כל הרהור, כל ערעור על אמונת היסוד של בצלם אלוקים ברא את האדם, הופך את התורה ואת המצוות לדבר מיותר, לדבר תרחני, למסע כבד, שטוב היעדרו ממציאותו. ויתרה מזאת, מי שמנסה לדחוף אל החיים את המצוות, יבוא האדם הכפרני הזה ויראה בו אויב. אתה אויב עם המצוות האלו. מה אתה מכניס לתוך המציאות את הדבר הזה? אין במציאות לא צורך ולא מקום בשביל הדבר הזה. זה לא שייך. אתה שם סולר במכונית של בנזין, אתה הורס את המנוע. המציאות מונעת על מנוע של חומר. ואתה מכניס פה דלק סילוני בחייך. מה אתה מכניס תורה מצוות? מערב פה דברים שלא שייכים בכלל. רצון אלוקי, נבדל, איזה משהו אינסופי. מה אתה מכניס לתוך הסוף אינסוף? מה הקשר? אתה רוצה שהמנוע יתפוצץ, תגיד. החיים לא יכולו להימשך כפי שהם נמצאים. תראה איזה מיומנות, תראה איזה זרימה של חיים פיזיים, תראה איזה טבעים פיזיים, נפשיים, תראה. מה אתה מכניס פה עכשיו את הפיל הזה לתוך חנות המרקחת? תשאיר אותו שם בג'ונגל, את הפיל הזה. תעזוב אותנו בשגים. תעזוב אותנו בשגים. גם את המנהג הרע הזה אתה מביא לתוכנו. כך אמרו אנשי סדום הלוט, שהוא רוצה להכניס את האורחים, אתם זוכרים? הוא רוצה להביא את המנהג האצילי הזה, שכל כולו מבטא את היתרון המיוחד שיש לאדם כנברא בצלם. מה הוא חסיד, אף אתה חסיד, מה הוא רחום, אף אתה רחום. להכניס אורחים, כך הוא למד באוהלו של אברהם אבינו הרי, כן? כידוע. רוצה להכניס אורחים. אז הסדומים, מה הם אומרים לסדומים? מה הם אומרים? גם את המנהג הרע הזה ותעלינו. בסדום אין מקום להכנסת אורחים. זה לא השיטה, זה לא הדרך. זה לא האידיאולוגיה. 5 בתי דין היו בסדום. כל בית דין כזה, כל בית דין כזה הוא ביסס אידיאולוגית שקר אחר. וחזל קוראים להם בשמות. שקרורי, שקר, משון שקר. כן? הם היו מלבינים את כל השקרים. שקרורי, כל מיני שמות כאלה מוזרים, שחזל ללבישו על הבתי דין האלו. איך זה נקרא שם? כן. זייפה, שקורי וכולי, כן, כל מיני. כל מיני שמות מוזרים כאלה שביטאו בעצם את את האידיאולוגיה הסדומית, כן, שאמרנו שהם תרחו מאוד מאוד להעלות את זה, להעלות את זה לרמה שכלית פילוסופית. זהו. אם כן, הדבר שאמרנו, שאדם נברא בצלם, הוא עמוד התורה והמצווה כולה. כיצד? 2 שלבים. שאם יבין האדם אל פעולת נפשו בדרך אמת, אם באמת הוא יזהה בתוך נפשו את הכוחות המיוחדים ומייחדים אותו מן הבהמה, אם הוא לא יתעכב יתר על המידה ולא יתרשם יתר על המידה מהקיבה שלו ומהתאבות והיצרים שלו, אם הוא לא יסתנבר יתר על המידה מן הכוחות הרעשניים האלו וההומים האלו וידע לבקוע אותם עם הכרתו וילך מעבר להם, ואז הוא יזהה את הרובד, את המרקם האלוקי שבתוכו, כוח הכבוד, כוח החנינה, כוח החוכמה, הבינה, הדעת, הרחמים, האהבה. אם הוא יצליח לחדור לאותו רובד, אז מה יקרה? שאם יבין האדם אל פעולות נפשו בדרך אמת ואל הכבוד וההדר שהיא מעוטרת בהם, אותה נפיחת נשמה שהוא נפח בנו, ומכוח זה אנחנו מוצאים בתוכנו את האלמוגים האלו, את הריפים המדהימים האלו בעומקים של מאות קילומטרים בתוך הנפש, אבל הכרתנו יכולה להגיע לשם בקפיצה אחת. בקפיצה אחת היא מסוגלת לצלול לעומקים האלו ולהתבונן ביופי של הנפש. אם יבין האדם אל פעולות נפשו בדרך אמת, ואל הכבוד וההדר שמיותרת בהם מצד המידות המיוחדות לו כאדם, עד שיתברר לו הודה ומעלתה. קרי, הוא צריך להגיע למדרגה שהוא מבדיל את הנפש האלוקית שלו מהנפש הבהמית. כלומר, החתירה אל עומק הנפש והכרת מעלותה היא צריכה להיות עד מצב כזה, שאחרי הצלילה הזו אני יוצא משם עם השנורקל ואומר, יש השם במקום הזה, נבראתי בצלם אלוקים, היום הזה נהייתי לבן אדם, פגשתי את עצמי, פגשתי את ההגדרה היסודית שלי, לא המקרית, את ההגדרה היסודית שלי פגשתי. אחרי הצלילה הזו אתה ידעתי, זה הרגע שבו התברר לי מי אני כאדם. עד שיתברר לו הודה ומעלתה על שאר הנפשות, ידע כעין השם על נפש האדם ואוהב אותה מאוד. אם אני כזה ערכי, אם אני כזה קדוש, אם יש בי כוחות כאלו, האינסוף מתחבר אליי. תראו איך מתברר מציאות השם מתברך. אם מתברר לי מציאות השם בתוכי, מתברר לי מציאות השם במציאות כולה. כלומר, ביסוס הקשר עם הבורא, הוא לא מתחיל מראיות שכליות, הוא מתחיל מראייה פנימית שאני יציר אלוקי. זה מה שאומר כאן. רק אז ידע כי אין השם על נפש האדם. כל יסוד ההשגחה שהשם משגיח על האדם ורוצה בקיומו, הוא מתברר ומוצדק אגב רק אם יש לי נפש צלם אלוקים. אם אין לי צלם אלוקים, השם לא משגיח עליי, לא אכפת לו ממני. כל המציאות נעזבת ליד המקרים ולחוקי הטבע. כל דעלים גבר וגדול טורף קטן, ושרשרת המזון פועלת לה לפי החוקים שלה. אבל היסוד הנצחי לא מבקר כאן למטה. המקום הזה הוא זר לבורא, כי אין לו תחנת נחיתה, אין לו משטח נחיתה כאן. זה נקרא נחת רוח לבורא. אין לו איפה לנחות, אין לו תחנת קליטה. למי הוא ישדר בכלל? אם האדם שנברא זה חתיכת חומר עלוב, שבחשבון כימי הוא שוקל בדיוק 0.5 מיליגרם, אני לא יודע כמה. אם ניקח את כל האנרגיה, כמה זה? את מגדל אפל אפשר להכניס בקופסת גפרורים. כל אחד מאיתן אפשר להכניס בחור של סיכה. חור של סיכה. מה, זה האדם? זה האדם? בסך הכל הקשרים הכי מהם אלו, זה הבן אדם? בושה וכלימה. אדם כזה ראוי שהשם לא יבקר אותו, שלא ייתן לו תורה ולא מצוות. למה? למה? מה איבד פה ריבונו של עולם? מה איבדת פה? שום דבר. עולם כזה עלוב, בלי מגמה, בלי תכלית, מעגלי כזה, כלוב, שבוי, בתוך צרכים אישיים, כולו אינטרסנט. איפה יופיע פה אינסוף? יש לאינסוף מה לעשות בעולם כזה? זה מה שאומר כאן. אנחנו במו ידינו קובעים את שאלת היחס בינינו לבין הבורא, ובין הבורא לבינינו. במו ידינו! אנחנו מכינים לו את משטח הנחיתה, אנחנו סוללים את ערוצי התקשורת איתו, בעצם הידיעה הפנימית הזו שנברא לבצלנו. אז ידע כי אין השם על נפש האדם, ואוהב אותה מאוד. מאוד. אז האדם לא מפסיק לחשוב על השם דקה אחת ביום. דקה אחת ביום. לא מפסיק לחשוב עליהם. כמו שאני אגיד לכם עכשיו, אני יודע, תסתכלו על זה. לא לחשוב על המפית. אל תחשבו על המפית. אני מבקש, לא לחשוב. אתם לא יכולים לחשוב. אתם כבר קשורים לזה נורא. למה? כי העין שלכם נגעה בזה. ואני דיברתי על זה. נוצר זיקה כבר. עכשיו אתם לא מסוגלים להפריד. צריך לעבור כמה דקות, אז לא תחשבו על זה. אלא אם כן עשה לכם חסד, ועכשיו אני אגיד לכם, נגמר השיעור, אנחנו עוצרים פה. כן, אנחנו עושים עכשיו. אז כל אחד יפנה לי סוכב, ויחשוב. אבל אם אתה התמקדת במציאות הרוחנית שלך, נגמר הסיפור. ואתה משוגע על ריבונו של עולם. אתה כבר לא יכול לשכוח אותו. נכון שמערכת היחסים שלכם עדיין צריכה להתברר? עדיין, זה לא אומר שאם אתה התבוננת פנימה עכשיו, זהו, נגמר כל הסיפור, כל החטאים שלך. אבל כבר מתחיל משולש. משולש. יש את הבורא, יש את נשמתי, ויש את היצרים. מתחיל מאבק משולש. שני כתובים המכחישים זה את זה. נשמתי מכחישה את אבונותיי, והכתוב השלישי, ריבונו של עולם שמשגיח, הוא מכריע ביניהם. זה הרבה יותר מעניין, מאשר להיות נתון רק מול היצר שלי כל הזמן. כן? מי יציל אותי? מי יציל אותי מידיו? אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים? זו ידיעת יסוד. טוב, אנחנו נראה בהמשך. נתפתח עוד קצת.